כך זה יהיה, כך זה יהיה.
זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר. רמזים עדינים, עדינים עלים.
שלום מיכל.
שלום גפן.
שלום לכל מי שמאזין לנו. אנחנו שוב כאן איתכם בפודקאסט שלנו על עומדות, באות ללמוד איתכם, לשאול, להשיב. רוצות לספר לכם היום גם על עוד כל מיני אפשרויות שיש חוץ מלשמוע את הפודקאסט שלנו. אבל לפני זה נתחיל בנושא שלשמו התכנסנו כאן.
כן.
והיום מיכל, אני רוצה שנדבר על חוסר הסכמה. ועל המילה, אפילו גם דיברנו עליה כבר בפודקאסטים הקודמים, על התנגדות.
כן.
ומה קורה לנו כשאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, ואיך אנחנו מתגברים על חוסר הסכמה. ואנחנו ככה לפני השידור שדיברנו, אז סיפרתי לך שאני בעבודה שלי הרבה פעמים יושבת עם זוגות, גם בתוך נישואים, גם לפני גירושין, והרבה פעמים שיושבים עם זוג, וגם אנחנו יודעות מהזוגיות שלנו ובמערכות היחסים שלנו, אנחנו הרבה פעמים נתקלות בחוסר הסכמה מצד הצד השני. ובעצם סיפרתי לך שאני סיימתי את הפגישה מרוקנת מאנרגיה, ממש בלי שום כוחות. ושאלתי את עצמי, בעצם מה קרה לי שם? מה קרה לי מול חוסר ההסכמה, שהוא אפילו לא קשור אליי, אבל אנחנו כן. יודעות שהוא קשור אליי, אבל בגדול, אם מסתכלים על זה, הוא לא קשור אליי. יש שני אנשים, הם לא מסכימים, ואני מאבדת מול זה אנרגיה. קורה לי משהו.
כן.
מה את אומרת על זה, מיכל?
אני אומרת שהעלית פה שני נושאים במשפט אחד.
זה מגיל. נו, אנחנו כבר מכירות אותי.
נושא אחד באמת שמדבר על מה זה חוסר הסכמה, האם יש לזה מקום בחיים שלנו, איך אנחנו מתמודדים עם חוסר הסכמה, איך אנחנו, מה האפשרויות שיש לנו במרחב הזה, בסדר? והנושא השני זה בכלל להתערב עם סיטואציות של אנשים אחרים, שזה נושא גדול בפני עצמו, זה מה קורה לי לנוכח המצב שאני יכולה לפגוש את עצמי, וזה לך קרה בקליניקה, זה יכול לקרות לנו גם עם חברה שמספרת לנו איזשהו סיפור על הבן זוג שלה, ומאותה אני מתחילה לחוס על הבן זוג שלה, ואני גם מרוקנת ובעצם אני מתערבבת בסיפור של מישהו אחר, גם אם החוויה שלו זה חוסר הסכמה, או החוויה שלו זה ריב, או החוויה שלו, זאת אומרת שפתח פה מרחב לשני נושאים גדולים, ובוא נתחיל רגע מהראשון, בוא נתחיל בחוסר הסכמה, בראשון שהבאת, כי אני חושבת שזאת סיטואציה שיופי שהתעוררה סביב מה שפגשת בחדר טיפולים שלך ובתוך מה שאת עושה, אבל זו סיטואציה שהיא די יומיומית מבחינתנו.
נכון.
אנחנו הרבה פעמים רוצות משהו, ואנחנו נתקלות או בחוסר הסכמה, או באי הבנה, או בהתנגדות מהצד השני, אני מנסה להבין איך אני פורטת את זה, אבל בוא נתחיל מהמצב האפשרי שאני פוגשת חוסר הסכמה. אז נכון. מה זה אומר עליי? האם הבקשה שלי היא רלוונטית? האם היא טובה או לא טובה? האם זה אומר משהו על הרצון שלי? האם בגלל שקיבלתי מהצד השני נוצר מצב של חוסר הסכמה, זה אומר שמה שבאתי איתו הוא בטל, הוא לא נכון, הוא לא רלוונטי, או שיש אפשרות אחרת שבכלל מתעוררת מתוך הדבר הזה.
אז רגע, מיכל, אז תני לי רגע ככה לשים לך סוגריים למה שאמרת. את בעצם באה ואומרת, יש חוסר הסכמה, והדבר הזה מעורר משהו שאת קראת לו הרבה הרבה שאלות. האם זה זה הדבר הזה, האם זה הדבר השני, אולי זה הדבר השלישי. זאת אומרת, יש משהו בחוסר הסכמה שמציב אותנו בפני איזשהו משהו שהוא לא ודאי. משהו מתערער, נוצרת שאלה. ואז גם אני מעלה עוד נושא, כי כרגיל אני מאמיסה, איך אנחנו מתמודדים עם, סתם אני צוחקת, התכוונתי במילים הכרתיות, כרגיל אני סקרנית ויצירתית, אז יש לנו קושי, מיכל, להתמודד עם שאלה, זאת אומרת עם שאלות, עם מצב שבו שואלים אותנו שאלה, ואנחנו אולי לא מבינים אותה, לא יודעים אותה.
מה, זה לא ברור שיש לנו קושי עם זה?
לא, את יודעת שעד עכשיו לא הבנתי שיש קושי. נשבעת לך.
אוקיי.
זה פתאום עלה לי איזה... אני חשבתי שיש לנו קושי לשאול, זאת אומרת, להשתמש בכלי הזה. אבל לא חשבתי שיש קושי לעמוד בפני שאלה לא פתורה, או שאלה בכלל.
או תשובה. לא.
או תשובה.
תשובה שלא ציפיתי לקבל.
נכון.
נכון? הרי מה הבסיס לי הסכמה? הבסיס לי הסכמה היא התשובה שלא ציפיתי לקבל.
נכון, יפה.
זה הבסיס, זה שאני הבאתי בקשה, או עם דעה, או עם רמיון, או עם שאלה, וקיבלתי בעצם מענה שלא ציפיתי לקבל.
נכון.
עכשיו, זה בוודאי שכשאנחנו מסתכלות על העולם החיצון, ופה עוד פעם אני פותחת רגע סוגריים, אז אנחנו רואות הרבה חוסר הסכמה בין אנשים, אנחנו רואות את זה בפוליטיקה, אנחנו רואות את זה בסיטואציות, אנחנו רואות מצבים של חוסר הסכמה, חלקם מעוררים אותנו רגשית, חלקם לא, אבל בואי רגע נחזור הביתה ליום יום שלנו, אני מבקשת משהו מהבן זוג שלי, בסדר? או אני אומרת,
נכון.
יש לי, לדעתי כדאי שנתחיל, לשים דגש כזה וכזה על החינוך של הילד שלנו, והוא אומר לי, מה פתאום, אני רואה את זה אחרת לגמרי. אני לא מסכים איתך. אני חושב שאת עוד פעם מגזימה, ואני חושב, הוא אומר כל הדברים, הוא לא מסכים עם הרעיון שאני באתי איתו, הוא לא מסכים עם ההצעה שבאתי איתה, הוא לא מסכים עם הבקשה שבאתי איתה. אז מה קורה לי קודם כל בנפש? זה השלב הראשון. מה קורה לי בנפש? שקורה משהו מאוד יומיומי בחיים. מישהו אומר לי, אני לא חושב כמוך.
נכון.
אני לא מסכים איתך. ואני רוצה להגיד שבמקום הזה, אחד מהדברים שמתעוררים אצלנו, זה ספק. קודם כל מתעורר הרבה פעמים הספק.
בדיוק.
הספק בדעה או ברעיון שלנו. עכשיו, לפעמים, באמת, הדעה שלנו פגומה. אנחנו צריכות גם את זה לקחת בחשבון. אם אנחנו עכשיו מתחילות, זה כמו עץ אלגוריתמי כזה, שכל דבר מתפצל לשניים, אז יש אפשרות שאני באתי לאותו שיח עם משהו שחשבתי שהוא מאוד מאוד יפה ונכון, ומסתבר לי תוך כדי השיח שבעצם דעתי הייתה שגויה. זה בסדר. זה בסדר. אבל יש גם מצב שהתגובה שאני מקבלת אינה קשורה לדעתי, היא קשורה לנפש של השני, ולמה שזה מעלה אצלו, ודעתי הייתה בשבילי, קודם כל בשבילי בסדר גמור, נכונה, מתאימה, בה אני רוצה לדבוק. ואז מתחיל להתגנב ספק גם אם אני נכון לי, לא נכון לי, כן נכון לי. זאת אומרת שבכלל אנחנו מדברות על משהו אחר.
על הספק.
על הספק. נכון? אנחנו מדברות על הספק שמופיע, כי מישהו לא מסכים איתי, ואני בכלל צריכה לברר האם היא ההסכמה משקפת לי, בתוך הנפש שלי, את הספק שלי לגבי הדבר, או שבאמת היא באה להגיד לי, שנייה, תעצרי רגע, יכול להיות שיש פה טעות בתפיסה שלך, שזאת גם אפשרות, היא אפשרות שצריך להסתכל עליה.
אבל רגע לפני זה בואי נעט ונדבר על הספק שהוא באמת אחד העומסים הגדולים שאנחנו מתמודדות איתם ביום יום.
כן.
ואני חושבת שחשוב רגע שנזהה אותו ונבין אותו, וככה ניתן באמת ללומדים וללומדות שאיתנו את המתנה הזאת של לזהות את הספק. ומה אנחנו עושות כשאנחנו מזהות אותו?
כן, אז לפני הזיהוי, אני רוצה להגיד שספק זה הרגל.
נכון.
זה הקושי שלנו עם ספק. זה לא שפתאום אנחנו מטילות ספק במשהו באופן חד פעמי, ואנחנו מבטלות את הדעה שלנו, או מבטלות את הרצון שלנו, או מבטלות
נכון.
את לנוכח משהו ספציפי אחד שקרה.
נכון.
אלא ספק זה הרגל. זה הרגל שכלומדת, באמת אני, כלומדת אני, הייתי צריכה עם הזמן בכלל לראות שהוא מתעורר לפני שאני יכולה להפעיל איזשהו שיקול דעת, לפני שאני אפילו יודעת איפה אני נמצאת, לפני שאני יודעת אם אני בטעות או לא בטעות, כאילו הוא פשוט כבר שם, הוא, לפעמים אני אפילו באה איתו, עוד לפני שאני אומרת את הדברים שלי, או מבקשת את הבקשה שלי. אני כבר
כן.
באה עם זה כזה, שמה לא יבינו אותי, שמה התנגדו לי, שמה, אני כבר באה איתו מובנה, הרבה פעמים כבר בתוך השיח, בסדר? זאת אומרת שצריך להבין שכשאני בתוך הנפש שלי רשום, רשום, רישום שאומר, אני לא יודעת, אני לא בטוחה, יש לי ספק ב, אני כל הזמן צריכה לבדוק, אני, מישהו אחר יודע יותר טוב ממני, תמיד אני צריכה להסתכל החוצה כדי לקבל פידבק מבחוץ, ורק אז אני יודעת שאני במקום שלי. כשכל הרישום הזה עוד מילדות נמצא בתוך המערכת שלנו,
נכון.
אז יש למידה מאוד מאוד גדולה, ואני רוצה להגיד שאי הסכמה זאת סיטואציה שיכולה ללמד אותנו על הספק שקיים בתוך המערכת שלנו, היא
נכון.
בעצם שלנו ללמוד, היא לא ה... היא לא, אני רוצה להגיד היא הכפתור, אבל היא לא בהכרח הסיבה. הסיבה, זאת אומרת, שמה שמתעורר בנפש שלי באותו זמן, שזה אולי משהו שעוד לא דיברנו עליו בפודקאסטים, ואולי זה באמת הרגע, זה להבין שהעומס שקיים בתוך המערכת שלי, הוא לא קיים מעכשיו. אני חושבת שכולנו יודעים את זה כרעיון גדול, אנחנו מבינים שבעצם, שום דבר לא התחיל כרגע, אבל הוא בעצם קיים בתוך המערכת שלנו עוד מילדותנו, עוד מהרגלים שרכשנו מסיבות כאלה ואחרות שנוכל להקדיש לזה שיעורים נפרדים לגמרי. אבל בעצם אני כל כך מיומנת בספק הזה, שאני לוקחת אותו איתי לכל מקום. עכשיו נשאלת השאלה הגדולה, אז מה אני עושה עם זה? יופי, עכשיו אני... אני מטילה ספק בעצמי, באחרים, במצבים, במה שאני אומרת, במה שאחרים אומרים לי, אז איך אני הולכת עם זה למכולת?
רגע, אבל לפני הכל אני חושבת שאחד הדברים שבכלל לשים את זה על השולחן, זאת אומרת, מה שעשית עכשיו, שרואים את זה, פתחת לנו ראייה, ולראות את זה, זה איך אנחנו תמיד אומרות, זה ההתחלה של הדרך שבלעדיה אי אפשר לצאת לדרך.
נכון.
זה קודם כל,
אבל,
שיהיה
אבל...
ברור, ראינו.
נכון, ויחד עם זה צריך לזכור שזה עלול להיות overwhelming a little bit,
נכון.
זה יכול להיות קצת אפילו, כאילו, כמו שאומר המשפט, להתעורר זה לא קל.
לא.
זה לא קל.
קראתי על זה פוסט היום בפייסבוק, אני חייבת לספר לך, שאת אומרת להתעורר זה לא קל, ובפוסט הזה היה מתואר כמה שהתעוררות היא מזעזעתית, וזה היה מתואר, אבל לדעת באופן ציורי כזה, אני אפילו לא זוכרת, ואז שאלתי את עצמי את השאלה, אמרתי, למה שאנשים ירצו להתעורר, אם הם יודעים ש... זאת אומרת, אם הם יודעים שזה כזה...
מזעזע.
לא בא לי להגיד את המילה, אז אני אגיד מזעזע, אבל זה כזה איך. למה בכלל שירצו?
אז אני אספר את זה מתוך החוויה האישית שלי.
Okay.
אני חושבת שבסופו של עניין, בלי ההתעוררות, הייתה לי אופציה אחת. והאופציה הזאת הייתה די מרירה בסופו של דבר. מרירה, לא מרוצה, אולי אפילו קצת דיכאונית. עכשיו, אני לא אומרת שכל האנשים בעולם, אם הם לא יתעוררו לשם הם יגיעו. אני יכולה לספר את החוויה האישית שלי. יש אנשים שמחים מעצם היותם. הכל בסדר מבחינתי, אני לא משווה. אני מספרת את למרות הכאב של ההתעוררות, ולמרות המוכנות לראות את הנזק שאני עושה בעצמי, לעצמי, באופן יזום כזה או אחר, האופציה השנייה הייתה מזעזעת. עכשיו, אני חושבת שבן אדם שבסופו של דבר בא ללמוד, רובנו לא באים ללמוד כי טוב לנו. אנחנו באים ללמוד כי אנחנו כבר מבינים שאנחנו לא יודעים איך משנים.
נכון.
שכבר בפנים יש הבנה שאני נמצאת באיזושהי נקודה שאני רוצה לצאת ממנה. אני רוצה לפתוח משהו חדש, וזה באמת בתחילת הלימוד. אחר כך יש לנו רצונות אחרים ומנועים אחרים וסיבות אחרות להמשיך וללמוד. אבל בהתחלה, כשאני באה ללמוד, המנוע שלי הוא בדרך כלל, מעט מאוד אנשים באים מסקרנות, גם הם דרך אגב מגלים עם הזמן שהסקרנות ישבה על משהו שהם באמת יש שם רצון לאיזושהי תנועה חדשה בתוך החיים, אם זה במערכת יחסים עם הילדים כשנמאס לי לצעוק עליהם כל הזמן, אם זה במערכת יחסים עם הבן זוג שאני מרגישה שאני לא מצליחה לשקם אותה ולא משנה מה אני עושה, אם זה במערכת יחסים עם עצמי שהגעתי לאיזשהו גיל שאני רוצה לעשות עם עצמי משהו חדש ואני יודעת לאן אני הולכת, ואם בדברים הרבה יותר מורכבים אפילו, בסדר? ריבים גדולים במשפחה, כאילו זה יכול להיות בכל מיני מקומות. חוסר סיפוק מהעבודה שאני עושה, התחושה שכל בוקר שלי סוחב בוקר ואני לא מבינה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים ללימוד כזה מתוך חוסר מאוד גדול. אז כשאנחנו אומרות להתעורר ושזה מזעזע, על המשקל לדעתי הזעזוע היומיומי כבר הפך להיות גדול יותר מהזעזוע של ההתעוררות, כאילו זה נכון, זה יבוא לך, את מכירה את זה? כשאת מעבירה קבוצות לפעמים יש לומדות שבאות אחרי השבוע הראשון או השני או השלישי ואומרות בוא'נה איזה שבוע קשה היה לי, כמה דברים ראיתי על עצמי, זה היה בלתי נסבל. ואת יודעת מה התגובה? ברוכה הבאה, כי סוף סוף את רואה את מה שמתחולל בתוכך, ואת לא כל הזמן זורקת את זה החוצה. אז היה לך שבוע קו. אבל השבוע הזה, זה בדיוק השבוע שהולך להפוך לך את החיים.
נכון.
תביא לי שבוע אחד, אני אומרת, במשקל של הדברים, זה נכון שלהתעורר זה קשה, אבל זה הרבה פחות קשה מלסבול. שאני יודעת שאני סובלת. אני כבר יודעת שאני סובלת.
נכון.
ואני חושבת שזה חלק גדול מההסכמה שלנו, לקבל עוד איזושהי דחיפה, כי אנחנו מבינים שבה יש, דרך אגב, יש גם התעוררויות לא רצוניות, שלא באות מתוך הרצון, שהחיים זורקים אותנו אליהם.
נכון. אני גם רוצה להגיד משהו לגבי התעוררות, שברגע שהתעוררת פעם אחת, אז אפשר לזהות את ההתעוררות שוב, גם אם... ואז יש משהו, דיברתי על הזיהוי, מיכל אמרה לי שזה עוד לא הזמן, אבל הנה הוא חוזר, אז... יש משהו בזיהוי שאנחנו מזהות התעוררות ואת הקושי שלה, אנחנו כבר יודעות שעברנו את זה ויודעות שזה באיזשהו מקום מביא אותנו למקום טוב, ואז באמת כל פעם ההתעוררות הזאת היא עדיין קשה, אבל היא פחות קשה.
זה מזכיר לי לידה.
באיזשהו אופן.
זה מזכיר לידה. לי לידה. כי לידה ראשונה אין לך מושג למה את הולכת.
נכון.
נכון, אבל לידה שנייה, גם אם היא תהיה מאוד מאוד כואבת, ואת יודעת שתהיה מאוד מאוד כואבת, זה לא אותו דבר.
זה ממש ככה.
זה לא אותו
אז
דבר.
אז בואי נחזור בעצם לספק.
לספק מה?
נכון, וגם למה ששאלת, שאמרת, אוקיי, אז ראינו, ועכשיו הסברתי מה זה ספק, אבל מה עושים איתו?
אני אחבר הכל ביחד. ההתעוררות שלנו תלויה במצבים שאנחנו פוגשים בחיים שלנו. היא לא בעל קרקע ריקה. זאת אומרת,
כן.
יש סיטואציות שאני פוגשת אותן בתוך החיים שלי, שדרכם קוראים לי דברים.
נכון.
בסופו של דבר, אנחנו לומדות את מה שמתחולל בתוך המערכת שלנו, מתוך מצבים. זאת אומרת שאם נניח אני באתי וביקשתי ממך משהו, או אמרתי לך את דעתי, ואת אמרת, מה פתאום, זה לא ככה, ודברים לא עובדים ככה, ומצאנו את עצמנו, אנחנו לא הלכנו לריב, אנחנו רק בהסכמה, נכון?
כן.
חכי, אנחנו יכולים להגיע לריב, ואנחנו יכולים להגיע לוויכוח, ואנחנו יכולים לעשות עם זה כל מיני דברים, אנחנו יכולים גם לדבר שנתיים. מאי הסכמה אפשר גם להפוך את זה למשהו מאוד מאוד גדול. אבל בואי
נכון.
נגיד שרק לא הסכמנו, ואני מתחילה להרגיש את מה שעובר, הולך, קורה אצלי בפנים, ואני מבינה שזה גורם לי להטיל ספק בדעתי. ואז אני יכולה לשאול את עצמי, רגע, רגע, זה בדרך כלל מה שקורה לך כשמישהו לא מסכים איתך? יש פה משהו עבורך ללמוד? זה באופן אוטומטי עולה לך ספק? או האם הוא בא לבשר לי שאני, יש פה משהו שאולי, אני יכולה להתחיל לשאול את עצמי שאלות לגבי ההתנהלות הפנימית שלי. זאת אומרת, אני צריכה את הקונטרה הזאת עם המציאות לטובת העניין. כי אם אני סתם יישב עכשיו יעשה רשימה ואני אגיד, כן, אני גם בן אדם לא. השיעור שלי מופיע בתוך המציאות שלי, אל מול המתרחשים שאני פוגשת, וכדאי שלא נעשה לעצמנו הפוך, ונתחיל לחשוב על כל השיעורים האפשריים שיש, ולהגיד, כן, גם זה יש לי שיעור, וגם זה יש, זה לא טוב. לא טוב לנפש האדם, לעשות את הבירור כביכול המודע הזה, על כל מה שיש לנו ללמוד בחיים האלה, כי בסופו של עניין אנחנו עלולים לעשות לעצמנו נזק יותר מתועלת, זאת אומרת שאנחנו שומרות על המתח הזה בין מה שאני פוגשת. פגשתי אי הסכמה, ואני שומרת על המתח הזה, שאומר, מתוך האי הסכמה הזה התעורר אצלי עומס במערכת. העומס הזה הוא ספק. וכמובן, אני מרשה לעצמי לבדוק מה מתעורר במחשבה שלי כשאני מטילה ספק, ולאן הרגשות שלי הולכים כשאני מטילה ספק, ומה זה עושה לרצון שלי, ומה זה עושה לאנרגיית החיים שלי, ואם אני מסוגלת להקשיב עדיין בחסות הספק אותו דבר, אני באמת הולכת לעשות שנייה מלאכה הכרתית על מה אני פגשתי, ועכשיו באורך פלא אני גם אגלה. בסדר, עכשיו כאילו גילינו למאזינים, ללומדים, גילינו את ה... אבל מה שאני אגלה, זה שבעצם הספק הזה נמצא בחיים שלי בכל מיני מצבים. הוא לא מיוחד רק...
אפשר להתחיל עם שאלה אחת, זאת אומרת, כי את נותנת המון המון שאלות.
כן.
בעצם הגעת אליהם דרך שאלות אחרות.
כן.
ובאיזה שאלה היית מתחילה? זאת אומרת, אם אנחנו רוצות להיות פרקטיות, מה השאלה שאת חושבת? כי את אומרת, הכלי לעבוד עם הספק, עם מה שאנחנו פוגשות בתוכנו מול אי ההסכמה, הוא לשאול שאלה.
אוקיי. אז אני אדייק אפילו יותר מזה.
כן.
אני אענה לך על השאלה, זה לא רק מול ספק, זה כל עומס שמתעורר.
נכון. דרך. אבל אנחנו... כרגע דיברנו על ספק.
אז אני רוצה להתחיל עם שלוש שאלות.
אוקיי.
אין לי אחת. מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה.
אוקיי.
זה השלוש הראשונות.
אוקיי. מצוין. מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה.
כן.
אוקיי.
בסדר? אז לאן זה שולח אותי? קודם כל להסתכל על המחשבות שלי. על הרגשות שלי, ועל הרצונות שלי. בסדר? זה מתחיל, אני בחסות שלושת השאלות האלה יכולה להבין איפה אני נמצאת.
זאת אומרת שבעצם אני ככה מנסה כדי לחבר אותנו ואת מה שאת אומרת שהוא מאוד מאוד חשוב למאזינים שלנו. כשאנחנו נתקלות באי הסכמה,
כן.
אוקיי?
כן.
אנא זכרו את הפודקאסט ששמעתם עם גפן ומיכל, ותזכרו, אוקיי, שעומד מולכם משהו, שאתם כבר מזהות כאי הסכמה, וגם אתם אולי חשות שמתעורר בתוכן משהו.
אוקיי.
עכשיו, מה שאתם צריכות לעשות, אני עושה בכוונה את זה כמו משוואה, אוקיי? זה לשאול את עצמכם את שלושת השאלות, מה את חושבת, מה את מרגישה, מה את רוצה.
אוקיי, כן.
זאת אומרת, ובזה אנחנו נתחיל, ולא רק זה את אומרת, מיכל, אחרי שתשאלו את השאלות האלה, זה יפתח פתח לבדיקה הרבה יותר מעמיקה.
לראייה, את שמת את המילה ראייה.
ראייה, הרבה יותר מעמיקה, ולבדיקה שבה בעצם כבר אתן תהיו אלה שתנסחו את השאלות, שתראו את המבנה. אז בכוונה רציתי שזה יהיה במין סדר שכזה.
אוקיי, לא, בסדר גמור. כאילו, קודם כל הסדר הזה הוא רלוונטי לחלוטין. והדבר השני זה שאני בכל זאת רוצה להכניס פה עוד משהו בסוגריים. מבחינתי השאלות האלה הן לא רק רלוונטיות לאי הסכמה. בסדר?
נכון.
אפשר להשתמש בהן בכל מצב שאני רוצה להבין איפה אני עומדת אל מול מה שאני פוגשת. כל מצב שאני רוצה להבין איפה אני עומדת אל מול מה שאני פוגשת, איפה אני עומדת, מה קורה אצלי בפנים, מה מתעורר אצלי בפנים. זה רלוונטי. אז התחלנו מאי הסכמה, ואני רוצה רגע להגיד עוד משהו על אי הסכמה. כי אני רוצה בכל זאת לדבר על זה באופן ספציפי. כי אי הסכמה לקחה אותנו באיזשהו פיתול כזה, להבין איך הנפש שלנו עובדת, כשזה המקום שאת ואני בעצם מחוברות אליו מאוד מאוד חזק, ומחפשות באמת כל הזמן את הכלים ואת ההבנות לאיך ללמוד את הנפש שלנו, וללמוד את הנפש שלנו כדי לתקן, כדי לדייק, כדי לחיות בשמחה גדולה יותר ובפשטות גדולה יותר. אבל אני כן רוצה רגע להגיד משהו על אי הסכמה כסיטואציה. בסדר? אני רוצה להבין, להגיד שחוסר הסכמה זה בעצם חוסר מוכנות של הנפש שלי לקבל לא. עכשיו, בסדר?
כן.
עכשיו, אני רוצה רגע לספר מה קורה לילד כשאומרים לו לא. מה קורה לילד שאומרים לו לא? הוא זורק את עצמו. ברוב המקרים הוא זורק את עצמו. הוא לא אוהב לשמוע לא. הוא לא רוצה לשמוע לו, והוא גם יעשה מהלכים כדי לא לשמוע לו. ואם הוא שמע לו, הוא יעשה גם מהלכים בשביל לנסות שזה ישתנה, נכון? עכשיו, זה קורה לנו באופן אוטומטי. מישהו אומר לנו לא, הוא לא מסכים איתנו. ואנחנו באופן אוטומטי מגיבים לא מתוך אותו מקום שמבין שחוסר הסכמה זאת אפשרות לשיחה, זה אפשרות לדיאלוג, זה אפשרות לפתוח, אלא באופן אוטומטי, זה שלא מוכן לשמוע. יש לו אופציה אחת, הוא מוכן לשמוע כן.
נכון.
ואת הדבר הזה חשוב שנבין, כי זה יכול באמת לפתוח לכולנו את השאלה, מה זה חוסר הסכמה? האם באמת אני רוצה שכולם יסכימו איתי? איזה שעמום, אני אומרת לך דוגרי, מה ישמור לנו על המתח הזה?
ואני מוסיפה גם שהחלק הזה של הילד שזורק את עצמו וקשה לו לשמוע לא, קיים בנו. ויש באמת המקום שלנו גם לראות אותו, את ה... אצלנו זאת ילדה, בואי, היינו ילדות, ולחמול עליה ועל מה שהיא מרגישה, הוא גם סוג של עבודה שאנחנו עובדות עליה בלימוד.
כן.
ומיכל, אם כבר מדברים על הלימוד, הייתי רוצה באמת שככה לסיום, נעלה בפני הלומדים והלומדות שלנו את האופציה להמשיך לעוד שלב איתנו בלימוד. כי גם אני וגם מיכל מנחות חשיבה הכרתית, ויש לנו קבוצות של חשיבה הכרתית. מיכל, את רוצה לספר רגע איפה את ומה ואיך?
אני חושבת שאנחנו יכולות לתמצת את זה. אנחנו גם בזום וגם בחיים.
בדיוק. אני באזור השרון, מיכל באזור אילת והדרום. ממש.
זה נפלאות הזום, נפלאות הזום. תראו איזה יופי, כאילו אנחנו יכולות לשבת
ממש.
כל אחת במקום אחר, להקליט את עצמנו, לשדר לכם. להעביר את המסרים הכל כך חשובים האלה, וגם להזמין אתכם באמת ללמוד לכל מי שככה הדברים נוגעים בו ומחברים אותו. יש כוח מאוד מיוחד בקבוצות הלימוד, מרחב לדיאלוג שהוא שונה מההזנה בלבד.
ממש, אז מוזמנים ומוזמנות, ואפשר למצוא אותי ואת מיכל גם ב... אימייל של הלומדות, מיכל תגידי מהו.
אנחנו גם נצרף את הטלפונים שלנו לפודקאסט הספציפי הזה, ואז גם יהיה אפשר ככה.
בדיוק. ואנחנו נמצאות גם בפייסבוק, ואנחנו באינסטגרם, ו... בדיוק, כל הראונד אפשר למצוא אותנו, ולדבר איתנו, ולהצטרף לקבוצות שלנו. אנחנו מאוד נשמח לפגוש אתכם, גם בפנים על פנים. ועל זה אנחנו ממש מסכימות, נכון מיכל?
לגמרי.
יש בינינו הסכמה.
הסכמה.
אז, וגם אתם, אתם שמים לב שגם בדיאלוג ביני לבין מיכל, מי ששומע את הפודקאסט בקביעות, יש הרבה פעמים שאנחנו לא מסכימות, שאנחנו כן מסכימות, ובהחלט אי הסכמה זה מרחב פורה לדיאלוג ולרעיונות חדשים.
נכון.
תודה רבה, מיכל.
תודה לך, גפן.
גם
תודה.
שאת מסכימה איתי, וגם על זה שאת לא מסכימה
איתי. התחשבות לאחר כך כל שני.
להתראות לך. בפודקאסט הבא.
נכון.
זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות, על הדרך הזאת והפכת להיות בן אדם אמיתי, אמיתי. קום תגיד, זה אני, זה אני.